ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אתם יודעים ששני נתונים, א', שהשבת קוראים שירת הים, ושירת הים היא שירה שנחשבת לשירה הכי חשובה בתורה, זה מצד אחד. מצד שני, אולי עוד עשינו אותו בלי לעבור לצד השני. כשאנחנו מדברים על שירת הים בפרט ועל שירה בכלל, אז אנחנו מדברים על משהו מאוד נשגב. אנחנו מדברים על משהו שהוא בעצם ביטוי יוצא דופן וחזק ביותר של צלם אלוקים שבאדם. זאת אומרת, כאשר אדם אומר, כמו משה רבינו, זה לא בדיוק הוא אומר, כביכול שכינה מדברת מתוך זרונות, אבל בכלל, בשירה, כן? השיר על השם. אז זה לא סתם שהוא ישיר לשם, הוא בזה מתחבר לשם. אריזל כותב ששירה זה מלשון שיריים. נגיד על שמעון הצדיק כתוב שהוא היה משיירי כנסת הגדולה. מה זאת אומרת? מתחבר לאנשי כנסת הגדולה. הוא לא היה חלק אינטגרלי מאנשי כנסת הגדולה, הוא היה בסוף, הוא היה האחרון שבהם, אבל הוא כן התחבר. הייתה לו השראה מהגדלות שלהם ומהרוחניות שלהם. לא במקרה שמעון הצדיק, קרן והכל. אז זה המושג של שירה בכלל. שירה זה סוג של שיירי גבוה, זה סוג של התחברות לקדוש ברוך הוא דרך הצלם האלוקים שבי, דרך הנשמה שלי. זה המושג של שירה. יש עוד הרבה דברים לומר על שירה, אבל שירה אין ספק שזה משהו שמימי, משהו אלוקי מאוד. עכשיו, לי יש בעיה עם זה כבר כמה חודשים. בקיץ הייתי רב של קבוצה, סיפרתי לכם, אני חושב, באוסטריה, באלפים האוסטריים. אז קודם כל הנוף משגע, כן? שנית, זה היה ליד זלצבורג. זלצבורג זה עיר הולדתו של מוצרט. יש אומרים שמוצרט היה גדול המוזיקאי, עם הכישרון המוזיקאי הכי גדול מאז ומעולם. יש אומרים בטהובן, אבל כולם הלא פליגיס, זה היה איזה אוסטריה גרמנית. יש כמובן איטלקים וצרפתים ונורווגים ואנדלוסים וישראלים ונעמי שמר והכל, אבל בסך הכל זה ברור לכל אדם שמבין ברבה רמה מקצועית, נגיד ככה, תרבותית, עולמית, קוסמופוליטנית, במושג של מוזיקה, אז הוא יודע, באך, בטהובן, מוצרט, זה השלישייה הפותחת. יש עוד כמה כמובן, אבל אלה הגדולים, כן, זה הליגת העל. ואיך ייתכן שארץ ואומה, הרי אוסטרים הם גרמנים, הם הצד אולי יותר מגיל של הגרמנים, כי הם גם קתולים, הגרמנים הם פרוטסטנטים, ומי הוציא את היטלר זה אוסטריה. הימלר והיטלר היו גדולי הצוררים, הימלר היה ראש הגסטאפו, האס-אס, היידריך, כולם היו אוסטרים, והיטלר, כן, עם מחשבה מזכרם, כן, וכמובן, האומה הגרמנית בכלל, מה שהיא עשתה בשואה, לא רק בשואה, עוד הרבה לפני זה, כן, ומי היה הרבע הרוחני הגדול שלהם במוזיקה? הרבע הגדול של היטלר במוזיקה היה וגנר, ובמדינת ישראל כל עוד שמרה על כבוד הלאומי שלה, אז לא נתנו לנגן בפילהרמונית את וגנר. היו שני מלחינים דגולים ביותר מבחינה מוזיקלית, כישרונים ביותר. אחד זה וגנר, כתב אופרות במיוחד, והשני ריכרד שטראוס. וגנר לא היה נאצי כי הוא חי לפני הנאצים, אבל הוא היה אבי אבות הנאציזם. הוא היה שונא ישראל בשיטה, באידיאולוגיה. והוא בעצם נתן השראה להמון בני עמו להעמיק את השנאה בצורה סטנית. הוא חזר, הרי מה היה היסוד המוזיקלי והתרבותי של וגנר? להחזיר את גרמניה עוד לפני הנצרות. לגרמניה עובדת האלילים, לגרמניה הפגנית, הטפטונית, אלה היו שבטים פראיים ביותר, כמו דומים לוויקינגים, אבל יותר אכזרים מהם אפילו. והעבודה הזרה שלהם הייתה עבודה זרה סתנית, אכזרית, מלאת דורסנות, מלאת איבה, והיהודים שם כיכבו ככתובת ראשית מאז ומעולם. סליחה?
שופן, גם
נסע לשמוע אותו בארץ. שופן היה אנטישמי פולני.
גם הוא נסע לשמוע בארץ.
אני לא יודע את הרשימה, אבל בכל אופן, לא מאמין, יש רחוב שופן בתל אביב. בירושלים, סליחה. יש רחוב שופן בירושלים. סתום לא עד כדי כך היה סנות. אבל תשמע, אם אנחנו נאסור על כל האנטישמים לקרוא שמות או חיבור, אנחנו יכולים למחוק את רוב התרבות המערבית. אלה שלא היו אנטישמים אפשר לציין. איך כתוב להבדיל שהתורה מנתה את הבהמה ובעופות תמיד את המיעוט. זאת אומרת, אלה שהיו עדי ישראל, זה מיעוט, זה אפשר למנות. אלה שהיו אנטישמים, זה היה דבר מצוי, היו יותר או לא, אבל וגנר, זה הייתה חלק מרכזי בשיטה, שנאת ישראל.
שבגלל שהם היו מוליכים את
זה, יובדים
למחנות,
לתאים
עם המוזיקה
של וגנר מתחת, לא? כן, טוב, לא רק מוזיקה של וגנר, יכול להיות שזה גם מוזיקה אחרת, הם אהבו מוזיקה. הם אהבו מאוד מוזיקה, הם אגב... היו מוזיקאים שהם לא הייתי אומר הצילו, אבל הלימו עין ונתנו להם לברוח מרוב שהם הריצו מוזיקה.
השפיעו על כל המוזיקה עד היום.
מה?
על רמת הסיבלים של הדוזה, על רמת הסיבלים שלפני כל המוזיקה, זה רמת הסיבלים הגרמני.
לא יודע אם התזמורת האנדלוסית תסכים איתך, אבל כן, גם התזמורת האנדלוסית, למדתי זה מוזיקה ערבית, מוזיקה מזרחית. טוב, אני לא בקיא כל כך גדול במוזיקה, אני רק יודע שמוזיקה זה שפה שמימית. אז איך ייתכן שהמצטיינים מספר אחד בזה, זה באמת הגרמנים, איטליה זה מספר שתיים. אבל זה יותר אופרות ודברים אחרים. יש עוד, מרכז אירופה בכלל היו המוזיקאים דגולים מאוד. וכולם בעצם חלק מהאסכולה הגרמנית. יש אסכולה איטלקית, אבל הרוב הצרפתים והאנגלים והכל זה אסכולה גרמנית. היידן היה גדול המוזיקאים לפני 200 שנה באנגליה, צרפת גם הושפעה מגרמניה, גם מאיטליה. אבל בכל אופן, אגב זה שני היסודות האירופאים בעיקר, אני מתכוון במערב אירופה, היסוד הגרמני והיסוד הלטיני. היסוד הלטיני זה איטליה, צרפת, ספרד, רומניה אולי, זה כבר מזרח אירופה, ויש את היסוד הגרמני, זה סקנדינביה, זה גרמניה, זה אוסטריה, זה הולנד, כל אלה הם גרמנים מבחינה שבטית, מבחינה תרבותית, מבחינת אופי והכל. טוב, יש סלאבים, יש אחרים, אבל אני מתכוון לומר שמרכז אירופה, גם, זה כולל גם את צ'כיה והונגריה, הם הושפעו מהאסכולה הגרמנית. אז עוד לא מסתדר, זה לא מתיישב שכל אלוקים נשמע מהפיות הטמאים והמתועבים ושונא, אז מי ששונא את ישראל שונא את השם.
למה כל אלוקים?
מה?
למה כל אלוקים? למה כל אלוקים?
כי מוזיקה זה ביטוי לכל האלוקי. בוא נגיד אולי לא הכל אלוקי, מסתם המוזיקה מטלית זה לא בדיוק כל אלוקי. אני מתכוון לכל הנשמה, זאת הנשמה שלך המסואבת, לא מדבר עליך, אני מתכוון של פלוני מסואבת, אז יש מוזיקה סתנית. סתן זה גם משהו רוחני, רוחני תמר, כן? אז מוזיקה סתנית, מוזיקה רצחנית. יש היום תרבות פאנק ותרבות מטלית ותרבות כזו ואחרת, אז אלה... לקולות השטן, אבל גם השטן זה משהו רוחני, זה גם כן משהו רוחני, תמיד, רוחני מתועד. אבל זה ודאי שמוזיקה זה אמנות מיוחדת מאוד, הכי פחות הייתי אומר בעלת תפיסה, הכי פחות קונקרטית, הכי רוחנית, הכי אבסטרקטית, כן? אין לזה, יש צלילים, אבל ואתה מופיק את הצלילים דרך כלי הגרון או כלי הנגינה, אבל למעשה להגדיר את זה ולהתייחס לזה, זה משהו אחר לגמרי ממה שאנחנו מורגלים מהעולם הפיזיקלי הפשוט. אז כך שאני, לכן אני קורא לזה אלוקי. אתה צודק, אלוקי זה טהור לכל, אבל אנחנו יודעים מה זה, כשאנחנו מדברים על שירה, מדברים על שירת הלווים, כלומר הקורבן היה בא עם שירת הלווים כדי לרומם את הנפש, כדי לחבר אותך עוד יותר למקורות הקדושה, למקורות האלוקות. יש נעים זמירות ישראל, דוד המלך, אז כינור דוד, נבל וכינור, כל הדברים האלה, ספר תהילים שהוא בעצם, אגב המושג שירה הוא קיים בעברית המודרנית אבל גם בעברית העתיקה פחות או יותר, זה לא רק מוזיקה, זה גם כתיבה. כלומר גם כשאתה כותב שירים ואתה משורר, כשמדברים על דוד המלך נעים זמירות ישראל מדברים גם על כישרונו המוזיקלי, אבל מדברים גם על היותו כותב ספר תהילים למשל, שזה השירה מהנשגבות ביותר, להבדיל אלף אלפי הבדלות גם בספרות העולמית, קשה למצוא שירה ברמה כזאת. אז מה מיוחד שמה? שמה זה גם כן משיירי גבוה, אבל שמה זה גם כן יש מקצב של קול, ווקלי, מוזיקה, כן? ויש מקצב בכתיבה גם כן. אני חושב שזו הסיבה מדוע בשירת הגדולות בתורה, שירת הים, שירת האזינו, אז זה גם כתוב בספר תורה בצורה מיוחדת, כאילו יתד, בריח, בריח, כלומר, מה זה מראה? שאין פה איזה רצף, זה לא כביכול איזה רעיון ארוך או פרוזה או משהו. זה מין מקצב. מה זה מקצב? מקצב זה עולה ויורד, מקצב זה קופץ ונעלם, כן? זה משהו פגע וברח כזה, זה המושג של מקצב, זה תנועה מתמדת. התנועה הזו אתה רואה גם בכתיבה, גם לזה קוראים שיר או שירה. יש אגב הבדל בין שיר לשירה, שירה חדשה שפכו גאולים, זה מלשון נקבה, שירה חדשה. ויש שיר של יום, טוב, הגר"א מדבר על זה, זה כבר עניינים על פי קבלה, אבל זה נושא מאוד מאוד עמוק, אין ספק בדבר. והמוזיקאים הגדולים הם היו אנשים מאוד מאוד גדולים מבחינה רוחנית. שוב, אני לא אומר שהם היו גדולים מבחינה מוסרית, הם היו אנשים מאוד מאוד גדולים מבחינה רוחנית. ואנחנו אפילו יודעים, שוב אם נחזור לקדושה, שהרמב״ם כותב בפרק ז' מלכות יסודי התורה על הנביאים. אז הוא אומר, מה זה בני הנביאים? בני הנביאים היו תלמידי הנביאים, כן? בני הנביאים היו תלמידים, היו בתי ספר לנבואה. מה זה בתי ספר לנבואה? בתי ספר לנבואה זה לא אפילו שלומדים תורה על פי נבואה, זה לא הרב שרלו, אלא הכוונה היא שהם היו כאילו יודעים איך להכין את עצמם כדי שיהיו זכאים מעבר למדרגות שאין נבואה שורה אלא גיבור חכם ועשיר ואדם שלפי הרמב״ם בשמונה פרקים מתוקן בכל מעלות השכליות ורוב מעלות המידות. אבל מעבר לזה צריכים איזה טכניקה, צריכים איזה מצב רוח מסוים. אז הדבר הבולט ביותר היה שהיו מנגנים בכלי שיר והיו דרך זה כאילו נכנסים לאווירה ההולמת את נפש האדם כדי שתוכל להתחבר לחיזיון האלוקי ולפרש אותו ולפענח אותו בצורה נכונה ועמוקה. זה היה בני הנביאים, זאת אומרת נתנו שם הדרכה איך אתה, אם אתה כבר ראוי לנבואה, איך בפועל אתה תקלוט את הנבואה ומה תעשה עם המחזה הנבואי ואיך תפענח אותו וכו' וכו'. יתר על כן אנחנו יודעים שאין הנבואה שורה לו מתוך שמחה, ולכן למשל שאול המלך הסתלקה ממנו, אני לא יודע מה הייתה לנבואה או רוח הקודש, אבל זה הסתלק ממנו בגלל שהוא נכנס לסוג של דיכאון, של מנה שחורה. והדברים הללו הם בעצם מראים לנו עד כמה המושג של שירה הוא באמת, כפי שאמרתי בהתחלה, למרות שיש את זה, זה לעומת זה ברא אלוקים, יש גם אור ויש גם חושך באותו דבר גופה, כן, אורות וצללים, אבל זה דבר גבוה מאוד, דבר גבוה מאוד. כלומר זה לא רק כישרון טכני כמו להיות, אני יודע, גאון בסטארט-אפ או בפצחן של מחשבים. זה כישרון גדול מאוד, זה לא כישרון רוחני, זה כישרון הגיוני אולי, זה כישרון מתמטי אולי, אבל זה לא כישרון אמנותי. יש הרבה סוגי כישרון, אבל מוזיקה זה משהו באמת מאוד מאוד בלתי נתפס בכלים האחרים, והיא יוצרת גם כן מה שנקרא מצב רוח והרגשות שדברים אחרים לא יוצרים. כתוב נדמה לי במפורש בזוהר שיש הרבה שערים לשמיים, בית שערים, עוד שערים. אז באחד המקומות כתוב שכבר ננעלו נגיד שערי תפילה או ננעלו שערים כאלה ואחרים, עדיין שערי זמרה או שערי שירה עדיין פתוחים. תראה, אריזה מדבר גם על ההבדל, מה ההבדל בין מזמור לשיר, מזמור שיר ליום השבת, כן? מזמור שיר חנוכת הבית. אז זה גם כן נקודה עמוקה. מזמור זה לחתוך דבר, כן? מלשון לזמר עצים. ואילו שירה זה להתחבר. זאת אומרת, במזמור אתה בעצם מגדיר דבר, אתה חותך אותו, אתה מקבע אותו, אתה מסמן אותו. זה גם עניין של אמנות המוזיקה, אבל זה סוג אחר של מוזיקה. ובשירה אתה כאילו מתרפק, אתה משתפך. באמת יש כל מיני סוגים של שירה. יש שירה של געגועים, שירה של השתפכות, שירי נשמה קוראים לזה, כן? ויש שירה מקצבית חותכת שבה אתה יותר הולך בדברים מוגדרים וסגורים יותר. כן, אבל אריזל מתמקד בהבדל בין מזמור לשיר ושירה. בין שיר ושירה אני לא יודע אם זה אריזל, זה נדמה לי אגרה, אבל בין מזמור לשירה הוא מדבר, וההסבר של שירה זה הסבר מילולי שנפלא מאוד של הארי. עכשיו, יחד, כן. זה כנראה את שני האלמנטים. בשבת אתה מפגיש, אם כי לא מזמור שירת יום השבת, אלא מזמור שיר ליום השבת. או מזמור שיר חנוכת הבית. בכל אופן, אני לא זוכר בדיוק מה ההבדל בין שיר לשירה. אבל לזה יש את הגרא הידועה ונתעלמה ממני הידיעה הזו ברגע זה. בכל אופן, בני לוויה של שירה זה לא רק הרגשות של התעלות, כן, שאדם, אלה זה גם למשל פעולות מסוימות, כמו ריקוד, כמו תחושה של אהבה. בא לך בשירה מסוימת לחבק את הזולת, או להבדיל אם זה שירה סתנית אז בא לך לשרוף אותו באש או משהו כזה. לא מזמן תפסו איזה מטורף שהוא לא רק שהוא אמר שהוא שמע קולות כאשר הוא רצח כמה ילדים או משהו, אלא הוא שמע, הוא סיפר שהוא שמע מוזיקה של השטן, משהו כזה. יש גם דברים כאלה בפסיכיאטריה. אבל בכל אופן, מה שאני רק רוצה לומר, הגדרה של מוזיקה היא הגדרה מורכבת, מסובכת. היא כמעט לא בת הגדרה, כמו שאמנות היא לא בת הגדרה, כמו שיופי זה לא דבר ממש בר הגדרה. ההגדרה הטובה ביותר שיש ליופי זה זו הגדרה שהתחילה עם פלוטוניוס, המשיכה עם אריסטו, ומי שבאמת שכלל את ההגדרה זה היה אדם מאוד מעניין בשם, אני לא יודע אם קוראים לו רבי או בלי רבי, יהודה אברבנאל. יהודה אברבנאל היה בנו של דון יצחק אברבנאל, אברבנאל השר הגדול והפרשן התנ"כי הנפלא והגאוני, כן? והיה לו בן שכתב ספר על הרמוניה ועל, יש איזה שם איטלקי שפעם זכרתי, אמורי משהו של הרמוניה של אהבה או משהו, לא מדבר על אהבה בנוסחאות המקולקלות של ימינו, מתכוון שם עומק של אהבה, ומתוך זה הוא מגדיר מה זה אסתטיקה. וההגדרה שלו באסתטיקה זה לראות דברים שונים ומשונים, אבל למצוא בהם את המוטיב המרכזי, כאשר הוא בא לידי גילוי ולידי ביטוי בלבושים שונים ומשונים, אבל אתה מוצא את הדבר הזה. והמוטיב המרכזי הזה הוא בעצם הקול האלוקי. המהר"ל כמעט כותב דבר כזה. המהר"ל אומר שיש הרבה דברים שאנחנו קוראים להם ראשית. אז מה זה ראשית? ראשית ישראל, ראשית תבואת השם. אבל תורה שנקראת ראשית, אנחנו יודעים על תרומה ומעשרות שנקראים ראשית, ראשית הריסותיכם חלה. מה זה ראשית? הכוונה היא שאתה מנסה פה לחבר את זה למקור הייצור, לכבשן ההיתוך, לקדוש ברוך הוא בעצם, כן? וכאן אתה יכול לחבר את זה, זאת אומרת אתה יכול ליצור את הרצף, את הקשר בין הממצא שבידך לבין אותו תנור, אותו כבשן ייצור שממנו הדבר בא. זה המושג של ראשית, לכן אתה בראשית, משהו ראשוני, משהו קמאי. כשאתה מדבר על יופי של ילד קטן, אז אתה מדבר על כך שעדיין טל הבריאה ניכר עליו. עדיין לחיים הברודות, מגע משי, העדינות שלו מראות על, על, על המלאכיות שבו, כן? לכן מציירים כרובים כאילו כתינוקות, וזה כתוב גם בחז"ל, שזה צורה של תינוקות להם. זאת אומרת, הברדרדיות הזו, העדינות הזו, היופי השמיימי, המלאכי הזה, כל זה, זה מתחבר למושג של ראשיתיות, קמאיות. והדברים הללו הם בעצם דברי המהר"ל, שאתה מצליח לגלות את הקדוש ברוך הוא בבריאה, זה בעצם כמעט תכלית הבריאה. הרי מה זה עולם? עולם זה היעלם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא נעלם ממנו. למה הוא נעלם ממנו? כי העולם הוא חומרי, העולם הוא גשמי, העולם הוא גבולי. והקדוש ברוך הוא אין סוף, אז הקדוש ברוך הוא כביכול צמצם את ישותו לדברים חומריים וברא את האדם, שהאדם הוא, כן, מוצב ארצה ושום מגיע השמיימה, יש בו גוף ויש בו נשמה, וכאשר האדם מגלה את האלוקיות בחומר, זה נקרא שהעולם קיבל את התיקון שלו. זאת אומרת, האבדה הושבה לבעליה. כביכול הקדוש ברוך הוא כאן פתח, הפקיר את עצמו בעולם, הוא נעלם, הוא מסתתר בחביון. ואתה בתיקון, בתיקונים שלך, בעבודת השם, אם זה לימוד תורה או לימוד דברים עמוקים אחרים, אתה בזה מגלה פתאום את, את ההוויה הראשיתית. אז זה פחות או יותר הכוונה של יהודה אברבנאל בספר הזה בהגדרת היופי. ביופי אתה מרגיש מה שפתחתי, את האלוקיות, את אותו קו משותף שהוא בעצם חוט השני, הבריח התיכון, שעובר בכל הווריאציות, בכל השונות, אתה מוצא איזה אחדות. הדבר הזה כמובן מחריף את הקושיה. אגב, אנחנו יודעים על בך היה אדם נוצרי, הדוגמאות, אבל נוצרי עובד עבודה זרה, אני לא יודע, אבל מוצרט היה שובב, היה אדם מיוסר מאוד, אבל גם אדם שהשתולל, כמו הרבה אמנים, כן? ובטהובן היה אדם מיוסר מאוד, כי הוא עבר הרבה צרות, והצרה הגדולה ביותר שיכולה להיות לאמן מוזיקאי בשיעור קומה שלו, שהוא התחרש. הוא כתב כמה מהיצירות הגדולות שלו כשכבר הוא היה חרש, הוא לא יכל לשמוע את מה שהוא יצר, ואף על פי כן הוא יכל ליצור את זה, לכתוב את התווים ואת כל הדברים האלה. אז אני מתכוון לומר שאנחנו מדברים פה על אנשים סוערים מאוד. אדם סוער הוא אדם תזזיתי בדרך כלל, הוא אדם מקפץ, הוא אדם שלבנה על גבי הריח, כן? אבל מצד שני הוא אדם שמצליח להכניס בתוך זה, וזה באמת אחד מהיסודות של מוזיקה גבוהה, מוזיקה אמנות, באמנות גבוהה. אז אתה רואה כיצד יש מוטיב חוזר, אם זה בכל הכלים או בחלק מהכלים, אם זה כל השמות, שכל הסקלות, אני לא אכנס לזה, אבל הדברים האלה לומדים באקדמיות או בקורסים במוזיקה קלאסית, ויש גם מוזיקאים גדולים שלא למדו כלום והם יצליחו להיות מוזיקאים גדולים בלי זה. אבל כשאנחנו מנתחים רטרואקטיבית, אז זה מה שעושים. יש לי אגב שכן יהודי בעל תשובה די ידוע, שהוא פרופסור למוזיקה באוניברסיטת בר אילן, והוא חסיד אמשינוב עם שטריין גדול והכל, אדם מאוד מעניין, אז אני מדבר איתו על מוזיקה לפעמים. בכל אופן, גם אתה שאלתי את השאלה הזאת, איך יכול להיות שהאומה שהוציאה את השטן, את הנאציזם, את הכל מקרבה, הוציאה לפעמים עם קשר, לפעמים בלי קשר, אבל עדיין זו אותה אומה, זו אותה נשמת אומה, לכל אומה יש איזה DNA, כן? היא הוציאה את המוזיקאים הגדולים עליו, כן?
מה הוא ענה?
לא הייתה לו תשובה ברורה. לא הייתה לו תשובה ברורה. אז ככה, יש תשובה רציונלית. הוא דווקא אוחז מהמוזיקה האיטלקית יותר מהמוזיקה הגרמנית. הוא חולק על המקובל שהגדולים זה הגרמנים, שהגדולים זה היו איטלקים. בכל אופן, התחלתי לחשות עליו, אז הוא קצת נתמד אותי. כאילו, פרופסור מוזיקה, אני אפילו לא טוראי במוזיקה. בכל אופן, הוא מלחין לך. בכל אופן, התשובה הפשוטה, הפשטית, הרציונלית, היא כך. מוזיקה בעצם היא דבר שקשור המון, למרות שהיא נשמעת כדבר מרחף, כדבר נשגב, כדבר מעל עשר הטפחים, דבר של רגש, ולמעשה היא מאוד מתמטית. מוזיקה היא מאוד מתמטית, היא הולכת עם... עם תווים, עם שיטה, אתה דיברת על כל מיני דברים, דיברנו על סקלות וזה, אבל יש בזה הרבה, הרבה משטר, הרבה מתמטיקה, הרבה מקצבים שניתן להגדיר אותם בצורה מתמטית.
מה?
כן, והדברים מגיעים עד לידי כך שלא מזמן המציאו, זה דבר מאוד מעניין, לא המציאו אלא זיהו או מצאו איזה אלגוריתם שהזינו בו איזה מחשב על, והמחשב על הזה חיבר סימפוניות ברמה קרובה לבאך, בטהובן, מוצרט וכיוצא בהם. זאת אומרת, מה? הזינו באיזה אלגוריתם, למדת מתמטיקה בישיבת חונית? מה? זה לא מספיק, צריך 8 יחידות. בכל אופן, בשביל להבין, אני גם לומד. אני רק אומר לך שזה... ש... מה?
נוסחה
מתמטית שדרכה אפשר לחבר סימפוניה. והנוסחה הזו אכן היא... מה שנקרא, הצליחה שהמחשב חיבר סימפוניה, אבל הסימפוניה הזו הייתה ברמה מוזיקלית, כאילו לא רחוק, טוב, נשמת אדם לא הייתה שם, אבל מבחינה מתמטית, מבחינת הסדר והכללים והכל, זה הגיע לכזה מושלמות, שזה גירד את היצירות המוזיקליות הגדולות. וזה אומר שהיסוד המתמטי הוא יסוד שזה באמת הגרמנים תמיד הצטיינו בסדר, במשטר, בארגון, וגם במתמטיקה ופיזיקה, מדעים. המדע המודרני התחיל לפני מלחמת העולם הראשונה, מקס פיין קראו לה, חתם פרס נובל, יש על שמו רשת בתי ספר בארץ, בתי ספר על שם מקס פיין, באזור המרכז במיוחד, והוא היה מדען דגול, היה אריק פריץ הבר, היה יהודי מומר שהמציא, היה הכימאי הכי גדול, הוא המציא את הגז ציקלון בי, והביא אותו לויצמן, הוא היה חבר של ויצמן, ויצמן הביא אותו, הביא אותו למכון ויצמן, ואחר כך רצה למנות אותו לפרופסור מכון ויצמן, והוא קיבל פרס נובל, יהודי.
אב, אם אני לא טועה, הוא היה לו גם סיפור די ארוך עם איינשטיין.
יכול להיות. איינשטיין עצמו היה יהודי גרמני, זאת אומרת, הם לא קיבלו את זה מהנשמה היהודית שלהם, קיבלו את זה מהחינוך המדעי הגרמני המשובח. כל הגאונים של האווירונאוטיקה, הם לא במקרה, חלקם היו נאצים, והצבא הקדוש האמריקאי קיבל הוראה מפורשת, הוא ביצע שהמדענים מהשורה הראשונה, שחלקם היו באמת נאצים, הם עברו לאמריקה והם פיתחו שם הרבה דברים בנושא של נאסא, של שיגורי טילים, נושא גרעין. בקיצור, כל זה היה בגרמניה. גרמניה הייתה עד מלחמת העולם השנייה, גם היום הם במצב מאוד גבוה, אבל היום כבר יש עוד מדינות. בכל אופן, הדבר הזה הוא מתאים מאוד לאופי הגרמני, כן? אז זה התשובה על פי הפשט. אבל אנחנו יצאנו מנקודת הנחה ששירה היא בת שמיים, שירה יש לה, יש לה, יש לה כוחות עליונים גם כן. לזה זה לא יספיק התירוף הזה. בשביל לתרץ את זה אנחנו צריכים פה ללכת לכיוון נוסף. אתם מכירים את בלעם, אתם גם יודעים שבלעם היה זה שניסח את הפסוק הידוע, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. כשכתוב ראשית גויים עמלק, לפי הזוהר, זה מעלה עליונה. זה המושג של ראשית. בראשית ברא אלוקים, תורה נקראת ראשית, ישראל נקרא ראשית, עמלק גם נקראים ראשית. כל מקום שאתה מדבר על ראשית, אתה מדבר על אלוקות. הרב הוטנר זצ"ל היה אומר בפורים דרשות על עמלק. בין היתר הוא דיבר על זה שחושבים שהעמלק כופר, או חושבים שהעמלק היה כאילו מנותק מיראת שמיים. לא, הוא אומר זה בדיוק הפוך. עמלק, אנחנו אומרים הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, והעמלק אומר הכל בידי שמיים גם יראת שמיים. מילים אחרות, הוא כפר בבחירה, הוא לא כפר באלוקים, הוא נתן את הכל לאלוקים. ברגע שאתה נותן את הכל לאלוקים, אז ממילא האדם הוא לא שווה כלום. זאת אומרת, הוא כפר באדם, הוא לא כפר באלוקים. ברגע שאתה כופר באדם, אתה יכול לרצוח אותו, אתה יכול לדרוס אותו, אתה יכול להיות ציני כפי שהיה עמלק, ליצנות של עמלק, כן? רצח, כל הדברים האלה, למה לא לרצוח? הרי האדם הוא כלום, וממילא מה שאני עושה זה כבר מקרה או נקבע מראש, כי הכל בידי שמיים, כולל יראת שמיים. למחרת אין בחירה, אין שכר ועונש, אין את כל המערכת הזו של ידיעה ובחירה. זה הקלקול של המלאק. אבל המלאק הוא ראשית, המלאק הוא אלוקי. הוא אלוקי יותר מדי. וכל דבר שלא הולך בשביל הזהב הולך יותר מדי, אז הוא הולך לקראת כמובן קריסה ואבדון, ולכן אחריתו עדי עובד, הוא לא הולך במסלול שהוא אפשרי. כי ישראל מייצג את ה את ה את ה את היסוד הגדול העמוק ביותר של הדת היהודית, זה הידיעה והבחירה. גם את זה הרב אבוטנר תמיד הדגיש, זו הקושיה הכי גדולה, וזה גם הנתון הכי עמוק, שמצד אחד הכל בידי שמיים, אתה מאמין שהכל בידי שמיים, אין אדם נוקף את אצבעו מלמטה עד שבזה עובד ממעלה, וחוץ ומאידך גיסא, מה השם האלוקיך שואל ממך, כי אם לירא אותו ולאהבה אותו כל הימים. וזה תלתי דסתרי. לחיות עם הסתירה הזו, לדעת לתרץ את הסתירה הזו, מה התירוץ הסתירה הזו? התירוץ הכי טוב שאני מכיר זה הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אין מקום לראש שלנו להתייחס לשאלה הזו, כי אין ידיעת בורא עולם כידיעת בשר ודם. זה הידיעה של האין סוף. וכיוון שאתה לא יודע מה זה ידיעת הבורא, אז אתה לא יכול לשאול איך הוא יכול לדעת, מצד שני להותיר בידינו אפשרות של בחירה. כן? אז, אבל זה התיכון, זה כל היסוד של, האדם. האדם הוא שם והאלוקים הוא שם. וששניהם יהיו שם ביחד, זה בעצם אוקסימורון, זה תרתי דסתרי. זה דבר שלא עולה בכנך.
אבל עצם הידיעה הזאת, זה לא משנה שזה לא באותו... ולא באותו מישהו כזה שלך, עצם זה שאתה יודע שקיים מנתון הזה, זה בסופו של דבר אמור להשפיע על התוצאה הספית עכשיו.
זה לא אמור להשפיע, לכן היהודי יכול להיות מאמין בשם עד הסוף, כמו אברהם אבינו, ואיך אמר אתמול ריבלין לפנס, להיות מנש, להיות בן אדם, להיות עם לב ומידות ורחמים וחסד וכו' וכו'. כן? זאת אומרת, אברהם בעצם ייצג את הסתירה הזאת, ברגע שהוא הולך לשחוט את בנו, כן? זה אכזריות שאין גדולה ממנה, כן? אבל זה גזירת מלך, זה הידיעה, כן? זה כבר כאן מבטל את הבחירה שלו, כן? מצד שני, השם כבר יודע שיש פתרון לסתירה הזאת, כן? יצחק יקרא לך זרע, ועליהו לו לא עליהו אמרתי, ושחתהו לא אמרתי. אז על כל פנים, זה סוג המורכבות וסוג הסתירה שאיתה אנחנו חיים. המלאק לקח את זה צד קיצוני, וכביכול הוא נהיה הרבה יותר ירא שמיים מהיהודים. ובזה שהוא נהיה כביכול להיות ירא שמיים מהיהודים, הוא הפך להיות לשיא הרשע. זאת אומרת, הכל בידי שמיים ואפילו יראת שמיים. מילים אחרות אין בחינה. מילים אחרות אנחנו רובוטים. מילים אחרות האדם לא שווה כלום. האדם הוא בסך הכל מריונטה ביד הקדוש ברוך הוא. אין לו אישיות, אין לו... ומילים שכר ועונש.
הרבות גם מוכיח את זה שככה המלאק חשב?
כן.
בעצם שיטת הפילוסוף בחוץ, אני פחות יודע.
לא בטוח, אולי. אז אני כופר באלוקים. אני אומר הפוך, אני אומר שזה עומק הפשט בפסוק ראשית גויים המלאק. מה זה ראשית גויים המלאק? שהוא שייך לראשית. ראשית זה מה שהמהר"ל אומר, זה תווית העיקר של האלוקות. בראשית, בזכות עם ישראל שנקרא ראשית, בזכות תורה שנקראת ראשית, שבכל אלה ניכרת ההשפעה של הקדוש ברוך הוא. בזכות זה נברא העולם, לכן יכול להיות העלם ועדיין אלוקות קיימת שם, כי הראשית ניכרת. וכאשר אתה מפריש מעשר או תרומה, אתה כביכול מודה ומכיר במקור השפע, אתה מחזיר לאבינו שבשמיים את מה שהוא הרעיף עליך, מה שהוא נתן לך.
למה דווקא
כשהמלך
קיים, אז שמו של הגדול הוא לא שלם,
כי זו הכפירה הכי גדולה. הוא לא מתכוון, הוא תופס את הקדוש ברוך הוא בצורה מעוותת, וכמובן שבזה הוא כופר, כי רצונו של הקדוש ברוך הוא שתהיה לנו בחירה. אבל כיוון שהוא לא מבין את זה, והוא לא רוצה להבין מה שהוא לא מבין, אז הוא חודך. ולכן הוא הופך להיות למקור הכי גדול של, של, של ניהיליזם, של חוסר הערכים, של הכל. כי ברגע שהאדם לא שווה כלום, אז הנאציזם הוא אפשרי, ושנאת ישראל ורצח, וכל העוולות שבעולם, הכל אפשרויות. כי אני לא אחראי למעשה. הכל בידי שמיים, כולל ירד שמיים. בכל מקרה, אז הדבר הזה הוא בעצם תשובה לא רק לשאלה שלי, אלא בכלל לשאלה, כוח היופי. היופי שמדבר אלינו, זה אני תמיד אמרתי לכם באנגלית וגם בעברית קצת מונגלזת, מותר לומר את זה. מבינים את זה הרבה כאלה שגם נכשלו בבגרות באנגלית. זה מקום אטרקטיבי. יש פה אטרקציה. אפילו שהמילה אטרקט, אטרקט זה למשוך אותך. זה למשוך אותך, זה לפרוס עליך רשת ולפיל אותך בתוך המלכודת. זה היופי. לכן שקר החן והבל היופי, יראת השם יתתלה. או יפיותו של יפת הוא על השם. זה צריך המון שמירה, המון זה. אז אני אומר גם כן, היופי של התרבות העולמית, היופי של המוזיקה העולמית, היופי של אירופה, של שוויץ, של כל המקומות האלה, כן? אלו דברים שגורמים לך, אם אתה אדם קצת מעמיק לראות ומעמיק לחשוב, גורם לך לפעמים לתסכולים, כן? איך כתוב שירושלים היא קריית מלך, המקום הכי יפה בעולם? סורי, שוויץ יותר יפה. כן, האלפים, האוסטרים יותר יפה. מה אני אעשה? אני אגיד שקר? כן? אבל זה הפירוש, זה חלק מהגלות. יש גלות שכינה, יש גלות האדם. יש, הרי גלות זה לא רק שגלינו מארצנו, עכשיו שהנפש גם כן בגלות. אז כל עוד אנחנו בגלות, אנחנו לא רואים את היופי של ירושלים, ואולי גם מבחינה פיזית. עתידה ירושלים, ירושלים וארץ ישראל, להתכסות, ויש כל מיני מאמרי חז"ל שהפריחה, ויש פסוקים, כן, שזה אגב אחד ההוכחות לראשית צמיחת גאולתנו. אני אמרתי שיש שתי הוכחות לראשית צמיחת גאולתנו. אחד זה הפריחה שארץ ישראל עברה מאז שהציונות התחילה פה להקים עוד את תרום המדינה ואחר כך את המדינה עצמה. עברנו מטמורפוזה אדירה, שינוי שגובל בנס, גובל בפלא. אני לא מבין איך החילונים שהם היו באמת חלקם הגדול הפעילים בכל התהליכים האלה של, של החקלאות המדהימה, של, של, של הייעור ושינוי, כן, חוץ מהכנרת הם הצליחו להרים את הכל, כן? איך הם עצמם נשארו אפיקורסים? זה מעניין, הם לא חזרו בתשובה. זה עצמו היה צריך להחזיר אותם בתשובה. כמו שאיינשטיין, הוא לא נהיה בתשובה, אבל הוא בסופו של דבר אמרו שהוא הכיר בכוח עליון. מתוך המחקר שלו, מתוך החשיבה המדעית פיזיקלית שלו. אז הדברים הללו, טוב, יש אנשים שהם מאמינים, רק יש נותנים איזה שמות אחרים.
מה הדבר השני?
מה?
מה הדבר השני?
הדבר השני זה שאנחנו הגענו היום למצב פעם ראשונה מאז חורבן הבית כנראה, שכי מציון תצא תורה, הדבר השני ירושלים כפשוטו. מרכז התורה ללא עוררין היא בארץ ישראל. זה לא היה מצב כזה מאז חורבן בית שני. וזה שוב, זה חלק ממה שנעשה עם לאט לאט עם הציונות.
גם בחורבן בית שני, אבל הרוב הבולט של היהודים היה בבבל, הוא לא היה בארץ ישראל.
כן, זה בארץ תורה. התורה הייתה בארץ ישראל עדיין. התורה הייתה בארץ ישראל עד רבי יהודה הנשיא. מרבי יהודה הנשיא ואילך התורה היא לא בארץ ישראל. יש מרכזי תורה בארץ ישראל. למעלה, התלמוד הירושלמי, יש לך את גוני ארץ ישראל, יש לך את את הקדמונים שעלו מחוץ לארץ ישראל, ויש לך את האריזל ואת האור החיים הקדוש ואת הבית יוסף ואת הכל, כן? אבל זה לא הפך את ארץ ישראל למרכז תורה יותר מאשר איטליה או פולין או מרוקו או מצרים או מקומות אחרים.
אבל סוף סוף שאנשים מסתכלים על גדול ארץ ישראל, יש, לא יודע, לדוגמה, רבי יוחנן, לפעמים שאני זוכר, אולי הוא אחד המורים שמופיע
אחר בנקשים. רבי יוחנן היחיד. רבי יוחנן היחיד, ורבי יוחנן הוא תלמידו של רבי יהודה הנשיא. הוא עוד משיירי, לא משיירי כנסת הגדולה, משיירי רבי יהודה הנשיא, משיירי התקופה של מלכות ארץ ישראל. רבי יהודה הנשיא היה נחשב למלך. רבי יהודה הנשיא היה העתק של הלל הזקן. הוא היה גם נשיא בית הדין, גם נשיא ארץ ישראל. ומן מלכי רבנן, זה נאמר על שושלת הנשיאים שהתחילה מהלל והמשיכה. והגיע לשיא ברבי יהודה הנשיא. אז רבי יוחנן הוא מבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא, אבל הוא היחיד. אין לך אחרי רבי יוחנן גדולים בארץ ישראל שבכלל תופסים כמעט מקום לעומת גדולי בבל. ואני מדבר, זה לא הולך בשנה מסוימת, זה תקופה שיש לה, איך אומרים, שוליים גם כן. אז רבי יוחנן הוא סוף השוליים. אבל מאז רבי יוחנן אין לך מרכז תורה בארץ ישראל, אוקיי? אני מתכוון לעומת חוץ לארץ. והיום יש, היום מרכז התורה בעולם הוא בארץ ישראל, אין חולק עוד.
אבל עדיין יש
כמות. לא רק כמות, כמות, איכות, מה שאתה רוצה.
עדיין יש גמרא ששני מוראים יודעים
רב זירא, כתוב עלה לארץ והוא רצה לשכוח את תורת בבל, על תורת בבל נאמר ממחשכים השיבני. אבל עם הכל ולמרות הכל הלכה קבבלית. התלמוד הירושלמי זה תלמוד מעורפל, שתהיה לך הרב קוק כותב, שתהיה לך כמו הירושלמי לעתיד לבוא. אז לכן היו כאלה שחידשו באמת בימינו את לימוד הירושלמי. אבל לימוד הירושלמי לא הוזנח, על ידי ראשונים הוזנח אפילו, כי לא, היה קשה מאוד להבין, זה היה מורפז, זה תלמוד לא ערוך, זה תלמוד... זה נכון, זה תלמוד פרום, תלמוד פרום. בבבלי יש... כן, בבלי היו ספרים, בבלי היו ראשונים, היו אחרונים. בכל אופן, מה שאני מתכוון לומר, קצת סטינו מהנושא. הקדוש ברוך הוא בכוונה נותן לעמלק, נותן לסיטרא אחרא, נותן לכוחות החילוניים או הטמאים כוחות כדי להעמיק את הבחירה וכדי לאתגר אותנו וכדי להראות שגם כן שעדיין אנחנו בגלות. ועם זה תבוא הגולה, לכן כתוב אחריתו עדי עובד. זאת אומרת, אז בעלו משים ועצו נשפוט את הרי עשיו. מה זה לשפוט? לברר את התומה של עשיו, זה המלאק, כן? ואז והייתה לשם המלוכה, והיה שם המלוכה. זאת אומרת, דווקא לתומה הקדוש ברוך הוא נותן לפעמים עוצמות אדירות במונחים של יופי ואמנות וכוחות של היגיון גם, מדע. בקיצור, התרבות העולמית, היהודים השתתפו בה המון, אבל היא לא... היא מהווה עד היום את היצר הרע הגדול ביותר, כבר 200 שנה, של טובי המוחות של עם ישראל. שעד לפני 200 שנה טובי המוחות של עם ישראל היו בישיבות. כן? לאן הלך בחור מוכשר? בין אם הוא רצה, בין אם הוא לא רצה. אם הוא רצה להשתמש, רק לא הייתה לו גם ברירה אחרת. אבל מרגע שההשכלה נכנסה, כן? היא הייתה בת, איך אומרים, אלטרנטיבה אדירה עם עוצמות שאין להעלות על הדעת עד עצם היום הזה. טובי המוחות לא נשארים בישיבות, ברבנות, בעולמה של תורה.
אבל מבחינת האידיאל או מבחינת התועלת?
ודאי שאנשים אוהבים להפוך את התועלת לאידיאל. אוהבים להסביר את זה כאידיאל, את התועלת. אבל תורה ומדע ביחד, כן, תורה עם דרך ארץ, כל הדברים הללו, אבל אלה הרבה פעמים מה שנקרא תירוץ צמח. זה לא האמת בהתגלמותה. וממילא התורה סובלת. זאת אומרת, כיוון שהמוחות עוזבים את התורה, וכיוון שעדיין אנחנו נלחמים בכל הכוחות האחרים, לרבות כוחות שהם לא תמאים, אבל עם כוחות אחרים, השכלה זה משהו אחר. כן, מתמטיקה זה לא תמא. קח את המתמטיקה ותגייס אותה לתורה, לקידוש החודש, לכל הדברים. כן? אבל למעשה זה לא נעשה כמעט. אז כך שעדיין הישיבות לעולם התורה יש בעיה להתחרות עם, עם, עם הטכניון באוניברסיטה העברית ועם הרווארד ואוקספורד וקמברידג' וסורבון ושד יודע מה. כל הדברים הללו הם מושכים את המוח היהודי, הם מושכים את טובי בנינו. אז ממילא זה עדיין, זה חלק ממה שמנסה השם אותנו. והניסיון הגדול הוא לפעמים גובר לקראת סוף הדרך. זה חבלי לידה של משיח. אז, וזה מתרחש. כתוב אצל, פעם הבאתי לכם את זה, או מכתבי אריזה, או מהזוהר, בשנת 600 לאלף השישים. אז התגברו הדברים האלה, עד שנת תפרש. זה היה תקופת אלה בתור. כן, שנת תפרש, 600. הדברים הללו הם בעצם חבלי משיח. אז יוצא שזה עומק התירוץ על על נפלאות הבורא שבאות לידי, באים לידי ביטוי הן אצל היצירה האנושית המדהימה ב-200 שנה האחרונות או 300 שנה האחרונות, והן ביופי הפיזי ובאמנותי, והן בהישגים המדעיים והטכנולוגיים שהעולם הגדול שטוף בהם. היום הוא כבר שטוף בהם ברמה של מבול. זאת אומרת, החוכמה היא כבר יצאה מכלל שליטה. הם כבר מפחדים, לא צריכים לפחד מזה, כבר אנחנו נמצאים במקומות המסוכנים. הם מפחדים שהרובוטים והמחשב ישתלט על האדם, הוא כבר השתלט. הוא כבר הוציא אותנו ממיקוד, הוציא אותנו מריכוז, הפך אותנו בעצמנו לסוג של אנדרואידים ומכונות. כן? אבל זה הולך ונהיה יותר גרוע. והדברים הללו הם חלק מהפסוק הזה. אגב, בלעם ובלק, זה גם כן כתוב באריזל, שתי האותיות האחרונות של בלעם ובלק זה עמלק. זאת אומרת, הם הכהנים הגדולים. בלעם היה שווה למשה רבנו. לא קם נביא בישראל כמשה עוד, אבל קמו באומות העולם. ומי הוא בלעם? בלעם הרשע הגיע לדרגה של אספקלריה המהירה. מה פשט? כי מנסה השם אתכם. זאת אומרת, מבחינתנו, איך הוא עצמו יכול להגיע לזה, זה גם קושייה. אז על זה יש תירוץ נפלא מאוד של המהר"ל דיסקין. דיברנו על זה אולי פעם, עוד נדבר על זה בעזרת השם בהזדמנות. אבל מה לנו, כאילו, מדוע השם נותן לנו להתקל ביצור כזה שקוראים לו בלעם, שהוא בדרגת חוכמה ונבואה של משה רבנו? זה הפשט, כי מנסה השם אתכם. זה מה שיש לי לומר ברמה היהודית המעמיקה יותר.
גם בעניין הדתית, כשרואים גאון מוזיקלי
צריך
לברך עליו?
רואים מה?
כשרואים
גאון
מוזיקלי
צריך
לברך עליו?
ודאי. מספרנו? כמו... תראה, כתוב רואה חכם וחכם ומות העולם. לא חכם, זה גם אמן.
אבן עזר כותב על הפסוק, על הפרשית, על שיובל, הוא התחיל, הוא החל, אז הוא אומר שהמוזיקה שזה חוכמה גדולה.
יש מי שאומר שזה מתחיל לו את זה לעבודה זרה.
מבחינה, אבל בכל זאת, כשהוא...
אני לא מצאתי את זה, דווקא חיפשתי את ה... מקור הזה. אבל אני זכור לי שכל מה שכתוב שם, כתוב על קין ויובל...
רש"י עצמו נראה לי כותב. רש"י לא כותב.
לא מצאתי. אם תמצא, אני אוביל בלי נדר את כליך אחריך לבית המזון.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.